אז אני חושבת שההתחלה הכי מתוקה לערב הזה, ממש 12 ימים אחרונים של השנה, שלפי החסידים מהיום 12 ימים אחרונים קובעים את 12 החודשים שיהיו לך בתשפד. זאת אומרת שאם מחר תתנהגי מאוד מאוד יפה, אז התשרה שלך יהיה מופלא. ואם אחרותיים תתנהגי מדהים, החשבן שלך יהיה מופלא. ואם אחרי מחרותיים תהיה טובה, אז הכסלו והטבת והשבט והאדר א' והאדר ב', שנה מעוברת מחכה לנו. כן, כן. זה ממש מוגזם המעוברות האלה, סליחה, העברתי. אז אנחנו ב-12 ימים מאוד 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 גורליים, והמתוקה הזאת שעמדה כאן בחוץ, בחורה יפפייה וצעירה, והיא פתאום בכתה והיא אמרה לי, עוד מעט סוף אלול, ואני לא מחוברת בכלל, ואני מרגישה כל כך רחוקה, ואיך ירדתי ברוחניות שלנו. נכון שזה תמיד נראה שהיינו נורא צדיקות פעם? ובכן, לא, היינו תמיד רשאיות, אבל בפרספקטיבה לאחור, הכל מצווה וכאלה אורות, יאח, הייתי צדיקה, מתי הייתי צדיקה? הרב אורי זוהר תמיד היה אומר את זה, כשמישהו בא ואמר לו, איך ירדתי, מאיפה? היה אומר לו. אני מקנה בה. אני מקנה בה, כי כתוב בפרשת השבוע שהיא הכי יפה בתורה, באמת באמת, ניצבים וילך. הנאום האחרון של משה רבנו לפני מותו, כמעט סוף ספר דברים, והוא אומר, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם, ומשם ייקחך. מהמרחקים שאת בורחת, עוד תדעי דרך חזרה, כשאת הולכת לאיבוד. מה את חושבת? והשחקים הם הגבולות, איך כתוב בפרשה? לא בשמיים היא, אל תתבעי במצולות, כי יש תשובה טובה לכל השאלות. ממש. אז אנחנו הולכות עכשיו להרגיש את המרחק. מפני שאין כמו המרחק אתמול, נורא, היה לי דמעות הבוקר, כשקיבלתי ב-6 בבוקר ממדיסון סקואר גרדן בניו יורק, תמונות של הקונצרט הענק של אישי ריבו, שעומד בפשטות שלו ואומר, I don't speak English, ומדבר רק עברית, לקהל אדיר, ו... עקיבא, הזמר, עולה, והוא שר איתו, הגיע הזמן להתעורר, לחזור הביתה. ומלא מלא דמעות, כי דווקא שם, בניו יורק, אתה אומר פתאום, וואי, ואיך אני מתגעגע, הם לא יודעים מה קורה פה. איך אני מתגעגע עם כל האריטריים וההפגנות והזה. אני אמרתי, סך הכל האריטריים, מה עושים? ראו אותנו בעד השלטון, נגד השלטון, אמרו כנראה, זאת המדינה. זה מה שנעשה גם. אנחנו עכשיו הולכות לדבר על מרחק שהוא געגוע, המרחק של סוף השנה, של אחרית השנה וימים הלא הספקתי ולא עשיתי ולא הייתי טובה מספיק. וחז"ל אומרים, בכל מקום שיש המילה אחרית, יש המילה תקווה. לתת לכם אחרית ותקווה. יש תקווה לאחריתך. אנחנו באחרית השנה, ודווקא האורג' הזה, הצ'קלקה הזאת של אימאלה, לא הספקתי, לא אמרתי, גורמת לך פתאום תקווה חדשה. רצון להיות אישה חדשה מלאת אהבה, ואני אתן את שיעורי הבית שאני נותנת כבר 20 שנה, ובגלל שאת לא עושה אני אגיד אותם שוב. בראש השנה יום הדין הוא רק על דבר אחד, על האהבה. תגידי, ישאל אותך הקדוש ברוך הוא בזמן תקיעת שופר, האם אהבת מה שנתתי לך השנה? ואם את אומרת, יא לא, יכולתי לאהוב את אמא יותר, יכולתי להרעיף יותר מילים על הילדה הזאת, יכולתי להגיד לאיש שלי, אני אוהבת אותך ולא הספקתי, איי, עוד לא אהבתי, די. אז זה לא נחמד מה שאני אומרת, אבל זה הרמח"ל אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, חלילה שלא נדע, הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, כנראה יש סביבה יותר מדי מושאי אהבה. יותר מדי אנשים ודברים שהיא צריכה לטפח, זה כבד עליה. אולי השנה אני קצת חלילה אדלל את זה. אבל אם את מגיעה לראש השנה תשושה מאהבה, מסמורטטת מאהבה, הלך לכל מי שראית בדרך ואמרת, כמה אתה נחמד, כמה אני אוהבת אותך, את כולם, חיבוקים, נשיקות, את בעלך, את הילד שלך, את רב השכונה, ימים אמרה, אין מה לעשות, ופשוט ללכת ולפזר אהבה, מפני שכשאת מגיעה מול כיסא הכבוד, מרוקנת מאהבה, במינוס אהבה, השם אומר, שיו, כל כך הרבה כוח אהבה, ובלי בן זוג, כל כך הרבה כוח אהבה, ובלי חברות, כל כך הרבה כוח לתת לעולם ובלי תלמידות שמקשיבות לה, אין מצב. אני חייב לארגן לה עוד מלא מושאי אהבה, איש שיתמלא באנרגיות של נתינה, עוד ילדים, לא יודעת מה. וזאת התשובה של ה-12 הימים האלה, את מפזרת אהבה כי העולם כל כך צמא לאהבה. אני חוזרת איתכם למופע של ישי ריבו, כשהמופע בעיניי במדיסון סקוויר גארדן היה הקהל, וזה משהו שלא יכול להתרחש בארצנו הקטנה בגלל הפוליטיקה, אבל שם זה היה הכל. זה היה חילונים וישראלים שירדו, וחסידים עם כאלה פאות ששרו את כל השירים. אמרה לי תלמידה שלי, מזלית ונשים וגברים וספרדים ואשכנזים, ולא הייתה רפורמה. הייתה רפורמה בכלל. לא היה בעד ולא היה נגד ולא היו מריבות. וקוראים לזה סליחות. בכל מקום שמתקבץ קהל גדול ושר ניגון משותף, קורא לזה רבי נחמן מברסלב הגאון סליחות, מפני שסליחה בעיניו היא הבנה שאין דבר כזה טוב לא טוב. אי אפשר להגיד, איך אני שונאת את דו, דו זה צליל מזעזע, רא נורא ואיום. אין תו לא טוב. יש תו מזייף מפני שלא שמו אותו במקום. וכששמים את התו המזייף במקומו, זה הופך להיות ניגון מופלא. שיה, אם אנחנו יכולים לקרוא את זה מתוך... כן, איזה מתוקה. שיה הכינה לי, הבאתי את כל הספרייה לתת הליקוטי מאורן, שכחתי. אז אנחנו בתורה רש תי בית. והתורה הזו כותבת כל כך יפה. ודע שמי שיכול לעשות אלו הניגונים, דהיינו ללקט הנקודות טובות שנמצא בכל אחד מישראל, אפילו בהפושעי ישראל, בנות נקודה טובה אצלו זה תו מוזיקלי, דו רה מי פה סול, הוא יכול להיות שליח ציבור ולהתפלל לפני העמוד, כי המתפלל נקרא שליח ציבור, וצריך שיהיה נשלח מכל הציבור, דהיינו שיקבץ כל נקודה טובה שנמצא בכל אחד מהמתפללים. והגאונות הזאת של רבי נחמן, וואי, אני רוצה לספר את האבולוציה, ההתפתחות מהבעל שם טוב שהיום הולדת שלו היום, חי באלול, היה, הנין שלו רבי נחמן מברסלב. איך מתחיל הבעל שם טוב? זאת דתיות שאנחנו נורא מכירות, מי שגדלה בחינוך חרדי ובחינוך דתי. הבעל שם טוב יאמר, את רואה נקודה רעה אצל חברה שלך? סימן שזה קיים בך. אם את אומרת עליה איזה קנאית, איך זיהית את רכיבי הקנאה? סימן שאת מבורכת בהם, נכון? אחרת לא היית מזהה את השפה הזו. זה כיף לשמוע? לא, זה הבעל שם טוב, זו ראשיתה של החסידות. ראית נקודה רעה במישהו? סימן שזה קיים בך. הנין שלו, רבי נחמן, תראו איזו אבולוציה לדור השבור שלנו. אל תגיד לי, אל תגיד לי שיש בי רע כי אני רואה רע. די, אין לי כוחות לזה. והוא יגיד ככה, תחפשי. כשאת רואה מישהו, חפשי בו נקודה אחת טובה, ואז אולי תצליחי למצוא גם בעצמך. שנים לא הבנתי את זה, כי כל הקואוצ'ינג המודרני יגיד, תחפשי משהו טוב בעצמך, ואז תוכלי לראות את כולם בעין טובה. אם את שונאת אותך, את לא תאהבי אף אחד. ורבי נחמן יודע שזה לא ככה. אף פעם לא הבנתי את זה. עד השנה הלא פשוטה הזאת, שעברה על אגף ממשפחתי, ממשפחת בעלי, לפני 3 שנים בערך, ראיתי סרטון של איזה סבא חסידי אציל, שהמלמד שכח את הנכד שלו באוטו ההסעות, והם הגיעו בסוף היום ומצאו את הילד ללא רוח חיים, וממש הראו בטלוויזיה בחדשות את הסבא יושב ומדבר על ליבו של המלמד הצעיר הזה והשבור הזה. וואו, איזה יופי. ואז הבנתי שזה יחסית פשוט, כי כשאח של בעלי לפני שנה יצא לכל ללמוד, ואחרי שחזר בסוף היום ראה את ביתו התינוקת באוטו לא חיה, הוא לא הצליח לסלוח לעצמו. זה גאוני, רבי נחמן. רבי נחמן אומר, יהיה לכם קל בהרבה לראות אחרים ששגו, אפילו שזה היה כלפיכם חס וחלילה, ואתם תצליחו לראות בהם נקודה טובה. זה קל. האם תצליחו לראות בעצמכם? האם תהיה בכם הסליחה העצמית הזאת? ולכן רבי נחמן הוא פה גאון. תראו נקודה טובה בזולת ותתרגלו את זה, ואז אולי תעמדי מול המראה ולא תגעלי ממך ככה, ותסלחי לך כבר, ותפסיקי לומר איך שמי זאת האישה הזאת, כמה היא גרועה. יש אנשים שחושבים בטעות שזה ראש השנה. בואו נדבר על הסליחה הגדולה הזאת שהופכת לניגון, כשאת פשוט ממקמת את האירוע הלא טוב בחיים שלך במקום נכון. היום אנחנו מדברות על האישה שאומרת על עצמה, היחידה בתנ"ך, אני האישה הניצבת עמך בזה. אנחנו בפרשת ניצבים. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם ניצבים היום כולכם. למה צריך להגיד אתם ניצבים היום כולכם? כי לא היה להם כוח לעמוד. כי בפרשה הקודמת יש כללות, אימאלה, מה זה איומות? והקדוש ברוך הוא אומר, אתם ניצבים היום, כמו היום הזה, שהוא מאפיל ומאיר. איך יום מתחיל, נכון? בחושך? ככה את תביני יום אחד, איך הכללה של חייך נתנה בך כזאת יציבות וכזה כוח עמידה, כמו עם החנה. ואין אישה ששונאת את עצמה ואת הגוף המגעיל והדוחה שלה כמו עם החנה, שקוראים אותה בהפטרה של היום הראשון של ראש השנה. והיא, כמו שאני תמיד אומרת, האנורקטית הראשונה אי פעם בהיסטוריה, ולא תאכל ולא תשתה ובכה תבכה. ולמה היא בוכה? כי הגוף הזה בוגד, מיותר, מועל בתפקידו, איכסה, בשביל מה? היא אומרת לו, אני האישה הניצבת עמך בזה. בשביל מה בראת אותי אישה? בשביל מה? אישה שמתהלכת בעולם לא ממומשת. עמדה לפניו ואמרה, בראת לי רחם, רחם זה למה לי? שדיים אלה למה לי? זרועות אלה למה לי? למה כל היצור המיותר הזה? אני לא יכולה לראות את עצמי. ואז מגיע הגבר שכולם צריכים לקחת ממנו שיעורים באהבה. הגבר של התנך, החתונמי, הנשאף. לאיש שלה קוראים אלקנה, והוא לא יגיד לה, הגוף שלך יפה כשם שהוא, כי היא שונאת אותו. והוא לא יגיד לה, זה לטובה, את תצאי מזה הרבה יותר חזקה. הוא לא. הוא לא יגיד לה כזה דבר. הוא יגיד לה חידוש משגע. חנה, למה תבכי, ולמה לא תאכלי, ולמה ירע לבבך, הלא אנוכי טוב לך. מעשרה בנים. אני רוצה להסביר את היופי הפלאי של האיש הזה אלקנה, את הסליחה במובנה היהודי ולא הנוצרי. והוא אומר לה ככה, תקשיבי, יש בעולם שני מושגים שדתיים במיוחד מאוד מתבלבלים בהם. המושג הראשון קוראים לו משקל, ולמושג השני קוראים מוזניים. אם את עולה על המשקל, זה בלתי נסלח, בלתי נסלח, איך, 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 איך אני שונא את הגוף הזה. כל אישה וגופה, כל אישה והשנאה העצמית שלה, אנחנו נולדות עם זה למרבה הצער. אל תניחי אותך על משקל, מפני שהקדוש ברוך הוא בחג ראש השנה לא מניח את האבונות שלך על המשקל. כי אימאלה, איך שר איש הירי בו, אימאלה, לא היינו יכולים לעמוד בכובד החטא ובבושה. היהדות היא לא סליחה. סליחה זה מושג נוצרי. המלבים כותב על המילים, כי עמך הסליחה למען תיברה לא מצינו, כך הוא כותב, ב-24 ספרי התנך אדם סולח לאדם אחר. אין סליחה, אין דבר כזה. למה? ממשיך המלבים, כי אי אפשר לעשות ממה שהיה כאילו לא היה. זה היה. את תגידי שזה טוב? לא. עשה לך מישהו חלילה מה שעשה לך. אני אגיד הוא טוב? אז אני רעה. אני אגיד היטלר הוא טוב? אז אני רעה. אני משבשת מושגי טוב ורע, וכי הקדוש ברוך הוא רוצה יצורים מטופשים. אין סליחה ביהדות, רק אצלו. ביהדות יש לדון לכף זכות. יש כף אחת פה של הזוועה והרע, וכף אחת כאן שאומרת לך, עכשיו תאזיני. האיזון בין הרע בחייך לבין הטוב שמתגלה מתוכך דווקא בעקבות הדבר הרע, הרע הזה, הלא אנוכי טוב לך, שכחת אותי, אומר לאלקנה המהמם, את כל כך עסוקה בבכייך ובצערך, מה איתי? תראי איזה כוחות אני מוציא מעצמי, גבר לא יודע בטבעי שלו להוציא כזאת אימהות, הוא לא מדבר איתה מילה על העקרות שלה, אבל בכל בוקר, ולחנה ייתן, קוראים את זה בראש השנה, מנה אחת אפיים, מה מתאכלי כפול? כי תכף, עוד רגע, הוא לא אומר, הוא מגיע הביתה, מניח את זה לפניה, מסתכל עליה בעיניים שיש בהם כל כך הרבה אהבה, ושואל אותה בסוף האוכל, כשהמנה אחת אפיים על השולחן, למה לא תאכלי? למה את לא אוכלת? תראי איך הפכתי להיות טוב לידך. ופניה לא היו לה עוד. היא מחליפה את הפנים שלה שפנו רק אל עצמה, הגוף הזה הלא ממומש. וואי, יש לי כאלה אנשים טובים לידי. ופתאום כף המוזניים הזאת נדונה לכף זכות, מפני שאנשים הפכו במחיצתך טובים כל כך, ואת הפכת במחיצת קללתך לטובה כל כך. דע, אומר רבי נחמן בתורה רש פי בית, כי צריך לדון את כל האדם שזועת לחף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, ונעשה מהנקודות הטובות שאת לוקחת מאנשים בחיים שלך, ניגון מהמם שכולם שרים ביחד כמו אתמול במדיסון סקואר גארדן. איך הם שרו? והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם. איך גילית אותו הרי? בלבדות שלך, בצער שלך, בקושי שלך. איך באת לימים הבוכה לפני השיעור בעשירה ואמרת לה, אני כל כך רחוקה ממנו. את לא מבינה שזה הכל. לא מבינה שהמרחק הזה הוא קרבה מופלאה. אני מלמדת אתכם כל שנה. אין בעולם היהודי סליחה. יש בעולם היהודי פיוס. ואני תמיד מסבירה שפיוס זה אותיות יוסף. כי יוסף ואחיו מעולם לא סלחו זה לזה. פיוס זה עם הסיפור הגדול. וסליחה זה לרוע. אנחנו לא יכולות לסלוח לרוע. אנחנו נשים עם שיפוט. אנחנו יכולות להתפייס עם האירוע הרע הזה, כי הוא הוציא ממני כל כך הרבה שכל, כל כך הרבה אהבת אדם, כל כך הרבה חמלה, כל כך הרבה יכולת של הומור. אני אומרת את זה בערך כל שבוע, ימינה, איך אני, שואלות אותי, בנות שנפגעו, איך אני יוצאת מזה? את לא יוצאת מזה, לא יוצאי מזה. את יוצאת עם זה. את יוצאת עם זה לעולם, מצוידת בטונות של חוכמה, בטונות של הומור עצמי, בטונות של זיהוי מצוקה אצל הזולת ויכולת לעזור לה בדברים שעזרו לך, בסולידריות נשית, תני לי יד, אנחנו הולכות לנצח את זה ביחד. זה לא טוב, אני לא יכולה לסלוח לזה. אני יכולה להתפייס עם זה, כמו יוסף. מה הוא אומר להם? הוא לא אומר, אתם אנשים ממש טובים שמחרתם אותי. ממש לא. אתם חשבתם עליי רעה. האלוהים חשבה לטובה. למחיה שלחני אלוהים לפניכם. להחיות עם רב. אני נמכרתי לעבד למצרים, נכון? אבל איזה טוב יצא מזה, מפני שהפכתי להיות המפרנס של כל עם ישראל כשהוא ירד ממצרים. וחזל אומרים, למחיה אותיות מחילה. ואני תמיד מסבירה את הפיוט המשגע של סוף יום הכיפורים. אל נורא עלילה, אמצא לנו מחילה, בישת הנעילה. מה זאת אומרת? רק בנעילה של הדלת, בואכה תפשיל פי דלת. אנחנו ממש בפתחה של דלת חדשה שתיפתח לכולכן בעזרת השם. רק אז את יכולה לראות את העלילה. מה זה עלילה? מהמילה על. מה שרואים מעל פני השטח, הסיפור. קרה לי זה, זה, זה. אבל בואכה ימי הדין, יש לך פתאום יכולת לראות את המחילה התת-קרקעית, כמו שאני קוראת לה הסאבטקסט, הסיפור שמתחת לאדמה, המחילה, הכתוביות בגוף הסרט שמסבירות לך, תקשיב איזה סיפור בכלל כזה וכזה, את רואה את העל, את סיפור העל, את העלילה, אבל המחילה זה כאן, זה התרגום, וחכי, חכי שתראי, אחרי הנפילה הזאת, הפגיעה הזאת, הכללה הזאת, אתם ניצבים היום כולכם. אני רוצה שנלמד על האישה המשגעת הזאת, עם החנה שהיא כוכבת ראש השנה, כוכבת התפילה. אתם ניצבים היום כולכם. אני רוצה להסביר מה זה השופר. אנחנו לא מפסיקות לדבר על הכלי המשונה הזה, שצריך לתקוע בו דרך גדילתו, כמו שהוא גדל על הראש של הבהמה, שנהיה גועין לפניך כבהמה. איי! והשנה אין שופר בשבת. שבת זה ראשי תיבות, שבת במקום תקיעות. השנה זה רגע שבו כל מי שלא מסוגלת להשמיע את הקול שלה ולהגיד, די, אני לא יכולה יותר. את הצעקות הלא נשמעות. אתם, מה הסיוט הכי גדול, בנות, שבחלום את מנסה לצעוק ולא יוצא לך, נכון? איזה סיוט זה? איך יישאר לך? כל היום צעקת, מאיפה יהיה לך כוח בחלום? פה ישארו לך מיתרים. אבל זה אחד הסיוטים הכי הכי נוראים. כשחל ראש השנה בשבת, היה בעל שם טוב, שהיום היה יום ההולדת שלו, אוסף את הקהל ואומר, עכשיו אחריי כולם לצעוק טו, וכולם צעקו טו, ועכשיו תעשו שברים תרועה, טו, 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 וכולם היו גואים בבחייה. מה עוזר לאישה המשגעת הזאת, חנה, לעמוד ככה? אני רוצה להסביר. כל מה שאנחנו עושות בראש השנה ונמשיך בשבוע הבא בעזרת השם עם הסימנים ועם הסעודה ועם האוכל המיוחד, זה להגיד לקדוש ברוך הוא, אני כל כך רוצה. אני כל כך רוצה להיות טובה. את שער הרצון להיפתח. איך רוצים? איך רוצים? הלרצות מתבטא בשני אופנים. האופן הראשון של אישה רוצה זה לדעת מה היא לא רוצה בשום פנים באופן. לא, לא, לא. האופן השני של אישה רוצה זה לדעת מה היא כן רוצה. אנחנו מעולות בלא, אנחנו גרועות בלא, כמו שאני אומרת שאלול זה לא וזה לא, ויש נשים שהן כל הזמן לא, 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 ויש נשים שהן כל הזמן לא, לא, לא. זה האיזון של השופר, לכן הבן איש חי הגאון אומר, מי שהיא אפס ביחסי אנוש, לא יודעת איך מנהלים נכון קשר, אוף, או שאני כל הזמן לא, או שאני כל הזמן לא. איזו אישה לא מאוזנת. אפס ביחסי אנוש, אומר הבן איש חי, סגולה מופלאה, תחזיקי את השופר, כמו שהתוקע מחזיק אותו מהאמצע. והאמצע של השופר אומר לך, אל תהיי מתוקה ותמצצי, ולא מרה ותמאסי, ולא לחה ותעצרי, שיסחטו אותך, ולא יבשה ותשברי. יש לנו כל הזמן את חוסר האיזון הזה ביחסי אנוש, קשה מדי, מרה מדי, לחה מדי, סוחטים לך את הכוחות, מתוקה מדי. איך עושים את האיזון בין לא לבין לא? ותקיעת השופר היא בדיוק זה. בכל שנה אני מספרת לכם את האבות דרבי נתן, שמספר על אברהם, שלוקח את יצחק לעקדה, וקושר את ידיו ואת רגליו, ואז הנאום האחרון של יצחק, ככה הוא בטוח שזה הנאום האחרון שלו, שיחו לאימי, כי היא ססונה פנה. תמיד מרים פרץ מספרת שאחרי שהיא שכלה שני בנים, חיילים ובעל במחלה, אז בבית הכנסת שהיא מתפללת בו בגבעת זאב, אז הבן שלה שיחיה ויבדל לחיים ארוכים, כולם שותקים בקטע הזה בבית הכנסת, והוא מסתובב לעזרת אנשים לאימא שמתפרקת בבכי, והוא שר לה, שיחו לאימי כי היא ססונה פנה. כל הססון שלה נגמר, הבן אשר ילדה לתשעים שנה, היה לאש ולמאכולת מנה, אנה אמצא למנחם אנה, אבכה לאם תצעק ותתייפח, עוקד והנקד והמזבח. אז הוא אומר לאבא שלו, אבא, יש לי צוואה, עת יקד יקוד בבשרי, כשהאש תתחיל לבעור, נחדדה אבי את מאסרי, תעקוד אותי שאני לא אברח, תיקח מאפרי, תביא לאימא ותגיד לה, זה ליצחק ריח. זה הריח של הבן שלך, עוקד והנקד והמזבח, וכל המלאכים בוכים, והשטן הולך לאמא שרה ואומר לה, איפה הילד שלך? והיא אומרת, בעלי לקח אותו ללמוד תורה. והוא אומר לה, לא, הוא לקח אותו להר גבוה ורחוק, ועקד אותו על מזבח והרים מלאה לראשו כזו מאכלת. ואז שרה, כך לפי פרקי דרבי אליעזר, היא צועקת, לא! ואז הקול שלה נשבר, ואז יש לה, ואז היא שוב צועקת, לא! והיא נופלת ומתה. נשים מעולות בבכי של הלא, במיוחד אחרי שהם נפגעו ונפצעו ונעלבו, אני עומדת על שלי. אני אישה של לא. ככה כל הנשים של ראש השנה. רחל, ביום השני אנחנו קוראות בראש השנה בבית הכנסת. רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו, והשם אומר לה, מנעי קולך מבכי, והיא לא. תראה איך הבנים שלי רבים, תראה איזה מחלוקת, תראה איך הם שברו את כל הגבולות ושבו בנים לגבולם. לא, זאת רחל. הגר, בכי של מהגרת. הילד שלה ישמעאל, קוראים את זה ביום הראשון של ראש השנה, עומד למות. היא הולכת רחוק והיא בוכה על אבקה, על הראה במות הילד. לא! אם סיסרא, קוראים עליה גם בהפטרת ראש השנה, עומדת בחלון ומחכה לבן שלה החייל, שהיה מאוד רשע, אבל אמא זו אמא זו אמא. ככה חזל אומרים, והיא עומדת בחלון, מדוע בושש רכבו לבוא, מדוע החרו פעמי מרכבותיו, ואז היא מתחילה לייבב, לא, מאה יבבות, ותוקעים בשופר כנגד מאה היבבות של המסיסרה. חלק בסיסי מאוד ברצון, זה לדעת מה אני לא רוצה, את צודקת, את מבטרת על עצמך יותר מדי, את כל הזמן מרצה אחרים, די. התמקצענו בלא. איפה את באה? לא. אז מגיעה אישה קטנה עם עוצמות של אישה של כן, ואומרת, אני מאמינה רק לא. היא בבדידות איומה. הכהן רואה אותה מדבר, שפתיה נאות, קולה לא יישמע, ויחשביה אלי לשיקורה, עד מתי תשתקרין, הסיר יינך מעלייך. תפסיקי כבר עם ההשתתחויות על קברי צדיקים והמלמולים, קולך לא יישמע, אלוקים לא רוצה לענות לך, אוקיי? די, מספיק. היא לא שומעת לאף אחד. יש לבעלה עוד אישה, כל שנה יולדת ילד, וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה. בנות, אין בתנך אישה מותקפת רוחנית יותר מאשר חנה. אין. אז יש עקרות שהבעל שלהם לא כל כך שם לב אליהם, בסדר. אבל אישה שרוחנית אומרים לה, די, די, די כבר. תהי ריאלי, תרדי לעולם, תהי עסוקה, תפסיקי למלמל, כי לא בא לו עלייך בכלל. האישה הזאת, כוחה בבדידותה. אני אקרא את המלבים המשגע הזה, כשכתוב שהיא נפקדת בתינוק בשמואל הנביא, אחרי 19 שנות עקרות, כתוב, היא אוכלת ושותה ותקום חנה, אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו, ותתפלל על השם, ותתפלל על השם ובכה תבכה. והמלבים ישאל, מדוע לא קמה עד עכשיו להתפלל? מדוע אחרי 19 שנה היא קמה ומתפללת את התפילה הזאת? כי הנה, עד עתה שמחה עצמה על תפילת בעלה שהיה צדיק. אבל בוקר אחד, אחרי 19 שנים, הוא אומר לחנה, די, מספיק עם התפילות, הלא אנוכי טוב לך. איך אמרה ימימה, שימי על צד אחד של המוזניים את האין ילד, את הגוף הנשי הלא ממומש, שימי בצד השני את האיש המדהים שלך, חדל תפילה. ואתה, שראתה שהוא מתייאש מן הרחמים, התעוררה להתפלל בעצמה, על עצמה, ותקום. בנות, יש את זה רק לנשים, והרב קוק מפרש כל כך יפה, רק בגלל שזה בסינית, אני לא קוראת את זה ומתרגמת את זה. הוא אומר שכל התפילה לומדים מחנה. כל התפילה שיש בסידורים זה מתפילת חנה, אישה שיסדה צורת פנייה חדשה בעולם. לשרה אין בנים, מה היא יודעת שרה אימנו? חמסי עליך, היא אומרת לאברהם, אין לי ילדים, לרחל אין ילדים, מה היא עושה? אבל היא בנים, ועם עין מתה אנוכי. הוא אומר לה, תחת אלוקים אנוכי? חנה אומרת, אוקיי, האיש שלי אוהב אותי, הלא אנוכי טוב לך, נכון נשמה, אבל לא טוב לי, ואני הולכת לבקש. בנות, אני רוצה לתת לך את ראש השנה במתנה ולהגיד לך, יהדות היא דת שעיקרה בקשה. לא הודיה. אני בהודיה. כשאת אומרת אני בהודיה, אני על מצב הודיה, אני עכשיו בהודיה, את בעצם אומרת אני מוותרת לקדוש ברוך הוא שפישל כל כך הרבה פעמים, אז במקום לומר אין לי על מה להודות לו, אני אומר אני מודה על מה שיש, כי הוא לא מסוגל. מראש שנכנס לנו לראש התלמידים שיש להם אבחונים ורטלים וקשב וריכוז וכל מיני קשיי למידה, ואני לא מזלזלת חס ושלום, אני סובלת מזה בעצמי, אז אנחנו אומרות על הקדוש ברוך הוא, קשה לך, אני מודה. זה האלוהים שיש, מוגבל. It's okay with me. תדעו לכם שזה לא ויתור להשם, זה ויתור על השם. האישה הזאת לא מוותרת על השם. היא מגיעה ויודעת שהיהדות בעיקרה דת של מבקשים. זה נורא גלותי, נורא, זה מסכן לבקש, בפרט כשהוא לא תמיד עונה. אנחנו לא רוצים את היהודי הגלותי, אנחנו רוצים את היהודי הגאה שהוא בהודיה. כי אם אני בהודיה, אני אישה שפנן לה. אני אינסטגרם. אינסטגרם זה להיות בהודיה. נכון? אף אחד לא תצטלם. גם כשמצטלמים בדמעות, אז זה דמעות כאלה של... אני בהודיה. אנחנו לא ממצות את ראש השנה שכל כולו שפחי כמיים ליבך. נוכח פני השם, אני לא מרשה לומר תודה בראש השנה. אני מרשה לומר בחנוכה, אני מרשה לומר בפסח, ראש השנה כדלים וכרשים, זה פוגע באגו, כדלים וכרשים, דפקנו דלתך, אני האישה הניצבת עמך בזה. ניצבת זה סטטיסטית, זה לא תפקיד ראשי, בחיים לא נתת לי תפקיד ראשי. אני בטווח הטעות הסטטיסטית של אלוהים. לא נשואה, לא שמחה עם האיש שלי, לא עם הילדים שלי. אתה יכול הרבה הרבה יותר מזה. לדיבור החוצפני שלי קוראים המלאכה. המלאכה זה העבודה של ראש השנה. יש מלך בעולם, והמלך הזה אפילו לא צריך את המילים שלי, רק תסתכל על הגוף הזה. ואני מסבירה לכם בכל שנה מחדש שכללה באה לעולם שלא נדע, חיסרון בואי נגיד ככה, באה לעולם כדי שתוציאי קולות. כללות הן בשביל הקולות, ויש מנעד של קולות ביהדות. הקול הראשון קוראים לו תורה וב של רבי נחמן מברסלב, כל שאת מתה להוציא ולא מוציאה, קוראים לו ישמע בזיונו ידום וישתוק, כשרבי נחמן עושה את זה לעיקר התשובה. איך הוא עשה את זה? זה לא כתוב בשום מקום. עיקר התשובה, ישמע בזיונו, וזה יקרה לך בחודש אלול הזה, ידום וישתוק. מה זאת אומרת ידום וישתוק? אני לא מוותרת על עצמי, לא מוותרת על הרצון שלי, להפך. אני עומדת דום, כי המלך עכשיו עובר. הכתר עכשיו עובר. אני ממליכה את הקדוש ברוך הוא, אני מחכה לסיפור הגדול, אני שומעת הביזיון הזה, ואני עכשיו ישמע ביזיונו ידום, וישתוק. למה? כי הקדוש ברוך הוא כשהוא עובר, לא ברעש השם, לא ברוח השם, לא באש השם, השם בכל דממה, דקה, יש שקט, המלך יכול להיכנס? יאללה, נכנסים. כשהייתי בברזיל, אז סיפרתי לילדים הקטנים מה זה חודש אלול, וסיפרתי להם את הסיפור האמיתי שהאדמור הזה תמיד היה מספר, הרבי מצאנז קלויזנבורג, היה מספר ששניים מחבריו היו בברלין כשהתחילה השואה, ואז היה איזה מפעל חסד ענק שקראו לו קינדר טרנספורט, ולקחו את כל הילדים בהסעה מיוחדת מברלין לבריטניה, והילדים האלה ניצלו, ויום אחד לקחו אותם מהבית שהם גדלו בו, ואמרו להם, המלך עובר, ואתם עומדים ככה דום, נותנים למלך לעבור, ולא זזים, רק מנופפים בפרחים לבנים. וכך כל הילדים עומדים מבעד לחבלים, והכרכרה עוברת, ופתאום אחד משני הילדים המתוקים האלה קופץ מול הכרכרה ואומר, המלך, המלך, ואומר לו, מה אתה רוצה? והוא אומר לו, וכולם מנסים, כל השוטרים והשומרים מנסים להעיף אותו. הוא אומר, המלך, המלך, ההורים שלי נשארו בברלין, ושמעתי שאתה המלך ואתה יכול הכל, תביא לי אותם, אני לא רוצה להיות בלי ההורים שלי. והמלך אומר לכולם, תעצרו, הילד הזה כזה מתוק, אני אעשה הכל, וההורים של הילד הזה באמת ניצלים, והילד השני אומר, איך, איך, איך לא הייתי חצוף מספיק כדי לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ביום הדין ולא להיות בהודיה. ההורים שלי שם בסדר, אני אגדל לבד, יופי. לא, לעשות את הדבר החצוף הזה של, ואז ילד קטן הרים את היד שלו ואמר, יש סיפור בדיוק כזה, ראיתי את הסרטון אחר כך, שיש משחק כדורגל נורא גדול בברזיל, ואז ילד קטן פורץ לתוך הרחבה וכולם מנסים להעיף אותו, אבל המלך נאמר אומר לכולם, כולם לעצור. הוא שואל את הילד הבוכה, תחפשו את זה בגוגל, מה אתה רוצה? והוא אומר לו, את החולצה שלך. ונאמר, אבל הילד הקטן הזה שסיפר לי את הסיפור הזה פשוט הבין. הוא פשוט הבין שלחזור בתשובה זה חתיכת חוץ. תשובה זה מהמילה שובבות. תשובה זה איזה חסד לא רגיל. שאלו, אני קוראת לכם גמרא ממסכת מהירושלמי, מסכת מכות. שאלו לחוכמה, חוטא, מה עונשו? תגידי חוכמה, חוטא מה עונשו, מה זה חוכמה? זה הצ'אט ג'י-פי-טי. אני שואלת את הצ'אט ג'י-פי-טי. מי שחטא מה עונשו והפלט של הג'י-פי-טי, שאלו לחוכמה, חטאים תרדוף רעה. מי שחוטא הרע ירדוף אחריו כל הזמן. אוקיי, אני אנסה שוב. לא, את לא הבנת אותי, סירי. אני מנסה שוב לשאול. שאלו לנבואה, חוטא, מה עונשו? והיא עונה, ימות בחטאו. שאלו לתורה, חוטא, מה עונשו? אמרה, יביא קורבן ויתכפר. לא. שאלו לקדוש ברוך הוא, חוטא, מה עונשו? יעשה תשובה וימחל. לא, כמו חול. כמו משהו שהיה כתוב בחול ונעלה, אבל זה לא הגיוני, כי הצ'אט ג'י-פי-טי הוא הגיוני, נכון, אבל אהבה לא הגיונית, וחוצפה ישראלית, זה הדבר הכי לא הגיוני. אני תמיד אומרת לכם שקוראים לי לפני ראש השנה, לכל מיני בתים, שכל מיני עשירות שנורא רוצות פתאום להפריש חלה, ולא יודעת מה. ואז השאלה שלי היא תמיד, למה הן לבושות כל כך קצת, ולמה יש להן כל כך הרבה שפתיים. אני אומרת לכם את זה כל שנה מחדש. פתאום אני מרגישה שהשפתיים שלי נורא דקות, ושאני לבושה בסרבול בלתי נסלח. ואת נורא רוצה, כי זה, והן חמודות, ואת גם רוצה, אבל זה לא פייר. לא פייר, חברים. אני ילדתי 9 ילדים, אני הנקתי 80 שנה, אני שומרת שבת, ופתאום באה הבלונדינית הזאת, ומפרישה טונות של בצק, והשם אומר לי, הדוסית, זוזי, ראיתי אותך כבר 200 פעם, ואומר לה, מהממת שכמוך. זה הוגן, זה לא. כי תשובה זה לא דבר הוגן. תשובה היא רפורמה משפטית מטורפת. הרב עובדיה המתוק, הייתי מלמדת איתו תמיד בימים נוראים, אני תמיד זוכרת אותו יושב עם הגלימה שלו רקומת זהב, ואני מסתכלת על הנעליים שלו, נעלי דקו הכי פשוטות שיש עם סקוטשים, כאלה. תמיד הייתי רואה את הגלימת זהב והנעליים הפשוטות האלה. ואז הוא היה אומר, השם יושב על כיסא דין ומעיין וכל המסמכים ווואי וואי ואיך היא רועדת, ואז הוא אומר, זה חמור מאוד, הוציאו כל איש מעליי, כולם לצאת עכשיו, כל האורחי דין. והוא נשאר עם הנאשמת, הוא אומר לה, את משפט מושחתת. תשובה זה נס, תשובה זה פלא, תשובה כמו שאני קוראת לזה זה בינה מלכותית. זה לא הבינה המלכותית שאומרת עשית תקבלי, אבל את צריכה את השובבות הזאת של חנה שנעמדת מולו ואומרת לו, איך אתה מסכן ריבונו של עולם, איה מקום כבודך. תגיד לי, זה מכובד שילדה שלך מסתובבת ככה בעולם? אמרה לפניו, כלום בראת הדבר לבטלה? בראת הדברים סתם? תראה, ילדה סתם. כל שנה אותו דבר. עכשיו כשרווקה, נשארת רווקה עוד שנה, זה לא שהיא רווקה בתפשין פי ד' כמו שהיא הייתה בתפשין פי ג' וכמו שהיא הייתה ב... תפשין עין, לא, זה בשנייה. זה הרבה יותר כואב, זה הרבה יותר חזק. זה לא שאתה משאיר אותי באותו מצב, זה שהזמן מגריע אותי כל כך, ריבונו של עולם. זה בהצטברות וזה במשנה צער. זה מכבד אותך, השם? אז אנחנו בפתחה של תפשין פי דלת, ואבא שלי, זיכרונו לברכה, נורא אהב חידות היגיון. אמא לבי אבא לי, עכשיו לי אין היגיון. אם היה לי, לא הייתי יכולה ללמד את מה שאני מלמדת עכשיו, כי אנשים הגיוניים לא מלמדים כאלה דברים. וכי תשובה היא לא הגיונית, מה לעשות? תמיד שואלים אותי, וואי, השבוע באמת שיקרתי, כי כבר לא היה לי כוח לתקן, תמיד חושבים שאני ימימה. אז נכנסתי לאיזשהו מקום, די. ובסוף היא אמרה לי, תגידי לי את השם שלך, כי קנינו משהו, ואז היא רצתה, לא יודעת מה, את הימימה, ואמרתי, כן, אמרתי, בוא נראה, את לא מבינה, מלא חברים שלי הולכים לסדנאות שלך. אז עשיתי חיוך של נפטרת. אבל תמיד אני אומרת שההבדל המרכזי בין שתינו, א', היא הייתה צדקת ואני לא, ודבר שני, היא הייתה מדויקת, היא נורא אהבה את הדיוק, ואני חולה מהדיוק, לא פתאום, אני אגזמה כולי. אז אלה ההבדלים בינינו, לא התחשק לי, לא יודעת, היה לי נחמד שהיא חשבה שאני, מה? גם לחלוטין, זה הכי מדויק בעולם להגזים, זה לא היה מדויק. אז אבא המסכן שהיה גאון מתמטי לא השלים עם זה שימימה ובכן לא. אז הוא היה תמיד עם חידות ההיגיון שלו, ונזכרתי בזה כי אנחנו בואכה תפשין פי ד', ואני כל הזמן כותבת דברים על דלת, כי זה דלת שנפתחת, תהיה שנת פתיחת דלת. ואבא תמיד אהב את החידה הזאת של אדם שעומד מול שתי דלתות. מאחורי דלת אחת מסתתרת סכנה איומה, ומאחורי הדלת השנייה מסתתר פרס. ליד כל דלת עומד שומר, ולך מותר לשאול רק שאלה אחת. די, למה? זה הגיוני? בא לי לשאול עוד אחת. לא. צריך לדעות מיותרות כמו שאין בעולם. ואני זוכרת את התשובה, עד הרגע לא הבנתי אותה, אז פשוט תפקדתי מזיכרון. אני זוכרת את התשובה, תשאל שומר אחד מה ההוא היה אומר, ותעשה ההפך ממה שהוא אמר. לא לבקש הסבדים, כן. השבטח שזה ככה, אני לא יודעת למה, אבל זה ככה, ככה אני זוכרת. מה אני רוצה להגיד? שבאיזשהו שלב, זאת אומרת, חידות היגיון זה דבר מבזה, אותי זה מבזה, כי לא, די, לא, אני לא מצליחה, שנים הייתי עם הקובייה הונגרית, וכשאבא לא היה רואה, הייתי פשוט פרקת אותה לגורמים ותוקע, כי פתאום אכפת היה לי מהכבוד שלו. רבי נחמן מברסלב אומר, זאת השאלה שצריך לשאול, איה מקום כבודו? הרי זה לא מכובד שהילדה שלך מסתובבת כל כך הרבה שנים בלי, נכון? מה בראת אותי לבטלה, ריבונו של עולם? יש מצב. מה יגידו עליך? ותתפלל לחנה על השם. בשביל כבודך, ריבונו של עולם, לא היה לך הרבה כבוד השנה מאיתנו, ממש לא. הילדים שלך נכשלו כמעט בכל חידה שהצבת בפניהם. רבנו כמו בגן, ריבונו של עולם, איה מקום כבודך? אבינו מלכנו, עשה למענך אם לא למעננו, עשה למענך והושיענו. את באה בעצם בראש השנה, אישה מבקשת ואומרת, אני לא, אני לא לא כמו שרה, זה חלק נורא חשוב, הבכי בשופר. אבל שימו לב איך השופר מחולק, טוט, ואז 12 קולות, טוט, 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 12, כמו 12 הבקשות בתפילת 18, ואז טוט, כמו ההודיה בסוף תפילת 18, שבח, בקשות 12, והודיה. את שומעת את תקיעת השופר, את בהודיה, יש לך אוויר, את חי עוד שנה, אבל אז הלב שלך נשבר לרסיסים, אני לא יכולה, אני רוצה, אני ריקה, אני רווקה, אני עקרה. איך למדנו את הבן איש חי בשבוע שעבר? לפני תקיעת שופר את עקרה. קחו את המילים, את האותיות שלפני, האותיות שופר, זה עין, קוף, רש והי, עקרה. ומיד אחרי תקיעת שופר, היום הרת, עולם, את יוצאת עם תינוק כי ביקשת. ביקשת באמונה שלמה שהוא מלך, ומלך יכול לעשות הכל עבור הילדה שלו. כך אני רוצה אותך. שופר. מה זה השופר? השופר הוא כלי ריק וחלול בפנים. עומדת חנה מול השם ואומרת, אוקיי, אני עקרה 19 שנה, אותם תפילות, אותם מילים, חוזרת על התשובה. אני הולכת לעשות משהו. ומעיל קטון תעשה לו אמו. היא הולכת וקונה בד ילדותי כזה של מעיל לילדים, ואומרת, אני עכשיו תופרת מעיל התינוק שיהיה לי. היא מתפללת את כל התפילות שהיא רק מכירה על המעיל הזה. חז"ל אומרים שהמעיל הזה, בו נולד שמואל, בו גדל, בו ניבא, בו עלה באוב, אחרי מותו שאול רואה איש עוטה מעיל. ואז היא עושה את הדבר המטורלל הבא. היא לוקחת את המעיל בשנה ה-19, מחבקת אותו חזק, מעיל כזה קטן עם מכוניות ובלוני, והיא עולה לבית השם, וכולם במשכן רואים אותה בחג. שו! מה היא עושה? היא עומדת מול השם ואומרת לו, אתה רואה? אני האישה הכי מרוחלת בבית כנסת. ואומר רבי נחמן מברסלב, מדהים, כי כשהאדם מדבר בחברו, זה ראש השנה. אני אסביר, במוצאי שבת בעזרת השם, יום הפטירה של חפץ חיים, שדיבר על הנזקים של הלשון הרע, ואת נוסעת לרדין, אנחנו ניתן לך פתקים, ואת הולכת על קברו של חפץ חיים, פתחתם שם הכנסת אורחים מהממת, שהזכות הזאת תעמוד לכם. את לא מבינה שכשאת מדברת על מישהי זה ראש השנה, את דנה אותה, לוקחים את המילים שלך ואומרים, היא דיברה עליה ככה, אנחנו נתחשב בעדות המפלילה הזו. אבל מה עושה מזה רבי נחמן הגאון? רגע, אם כשמרחלים על מישהי זה ראש השנה שלה, בבית הכנסת אני ארחל על זאת שכל כך הרבה שנים לא שמחה, לא בריאה, אין לה נחת מהילדים שלה, ואגיד, השם, תראה מה קורה איתה, אם לדבר על מישהו זה גזר הדין שלו, יאללה, דברו עליי. היא מגיעה עם המעיל הרקע הזה, וכולם אומרים, היא התחרפנה, היא השתגעה. ואז היא אומרת לקדוש ברוך הוא, תראה, אתה רואה את המעיל הרקע הזה? נכון, הוא טיפשי. זאת אני. אני מעיל רק גוף שלא מכיל כלום. גוף שלא מתמלא ולא ממלא את התפקיד שלו בעולם. באותו רגע, אומרים חז"ל, היא הופכת לשופר ענקי. מפני שמקום רק משמיע קול כמו ששום דבר אחר לא צועק. הרק צועק. אני אסביר, המהר"ל, שיום הפטירה שלו היה היום, המהר"ל מפראג, היום צייט שלו, אומר שזכר בגימטריה, במספרים, זה ברכה. נקבה זה כללה. הפירוש של המילה זה כללה. מה עקוב לא כבו אל. נקבה זה כללה. למה? אומר הרב הוטנר זצ"ל. כי בדרך כלל בעולם דבר מלא הוא ברכה, הזכר. דבר נקוב הוא קל. מה שקל מקולל. כמה דברים ריקים יש לאישה, רחם ריק, צינורות של חלב ריקים, היא הרבה יותר נקובה מאשר האיש, היא שוקלת פחות, אז היא מקוללת. והרב הוטנר אומר, אולי זה נכון בכסף, אולי זה נכון בסקים של סחורה, אבל בתפילה. אם יש משהו שמגיע למקום הכי גבוה לשמיים, זה החללים שיש לך בחיים, והנקבים שיש לך בחיים, ואת מגיעה לתקיעת השופר, בטח השנה שאין תקיעת שופר, ואומרת, אני האישה. הגוף הזה הוא השופר הכי צועק בעולם. אני רוצה שהידיים האלה יחבקו את הילד הקשה הזה שלא נענה לי, שהעיניים האלה יתמלאו בתמונות שלה מאושרת, שהרגליים האלה ירקדו. זה מעיל ריק. יש לך ילדה, מעיל ריק, מרחלים עליך. היה מקום כבודך. והקדוש ברוך הוא אומר לה, ייתן השם את שלתך, אשר שאלת מאמו, שיליאתך. תהיה לך שיליה, ויהיה תינוק, ואת תתמלאי. תבואי עם החללים האלה לבית הכנסת, אל תבואי במלאות, אל תבואי בהודיה, אני יודעת שיהרגו אותי על הדיבור הזה, אבל הוא אמיתי לגמרי. תבואי אישה ריקה, תבואי אישה מבקשת, תבואי אישה שופר, אישה שצועקת מתוך עצמה את הצעקה הכי גדולה. ואני רוצה לקרוא משהו נהדר, נהדר. למה לא תוקעים בשבת? אתם יודעות שמותר לתקוע בשבת? מותר. פעם ישב בית דין בירושלים של רבי חיים פלאג'י, והחליטו שהם תוקעים בשופר בשבת. למה זה מותר? כי חז"ל אומרים שופר הוא חוכמה ולא מלאכה. זה כמו מיילדת חכמה. זה יולד לך נשמה חדשה. מה? תגידי לאישה, אל תלדי כי היום שבת. אי אפשר. אבל תקנו שלא לתקוע בשבת. למה? מפני שעלולים לטלטל את השופר לבית הכנסת, להעביר אותו מרשות לרשות, וזה אסור. אז אני רק רוצה לקרוא את המילים היפהפיות האלה של הרבי מצאנז קלויזנבורג, והוא אומר, אתם יודעים למה אין שופר בראש השנה שחל בשבת? כי כתוב בגמרא שמי שרואה בארץ עלול לרצות פתאום פעם בשנה ללכת לבית הכנסת ויקח איתו את השופר של אבא שלו, ואסור לטלטל שופר בשבת ברשות הרבים. בשביל האיש הזה, הבור הזה, כולנו מבטרים על מליץ היושר הכי גדול שלנו בראש השנה, שקוראים לו שופר. והוא מוסיף, שנה שלא תוקעים בה בשופר ביום הראשון היא שנת סכנה. ומתוך דאגה ליהודי אחד שאינו שומר הלכות בכלל, כדי שבראש השנה לא תהיה לו עבירה אחת של חילול שבת. מוכן כל עם ישראל למסור נפשו, שלא ייקשל יהודי אחד בסוג של חילול שבת. וההקרבה הזו של השופר של כולנו תחשב יותר מהקרבת אברהם אבינו בעקדה. יש כאן דיבור מאוד מאוד עמוק. השופר זה הדבר היחיד שמעיף את השטן, את הכוח הלא טוב שעושה לנו שנים מאוד מאוד קשות. ואין לנו מליץ יושר, באין מליץ יושר מול מגיד פשע, כתוב, תיתן לישראל חוק ומשפט. חוק ומשפט זה שבת. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו במראה. אין לנו מליץ יושר מול מגיד פשע. הדבר היחיד שמעיף את המקטרג בזמן תקיעת שופר, כשהוא אומר היא עשתה, היא לא עשתה, היא רעה, העם שלך כל הזמן רב, זה עטות, תסתלק מפה. השטן שומע את זה ואף. אין את זה השנה. ולכן, כל פעם שאת מגיעה, ביום הראשון, ביום השני יש תקיעות, הן שוות פחות, כי זה יום של דין רפוי. הדין הקשה באמת זה ביום הראשון. כשאת מגיעה לתרת הזה, תפרש תף, תקיעה שברים תרועה, תבקשי רק דבר אחד, שכל עם ישראל יזכה לשנה מדהימה. אני מוכנה לוותר על משהו מאוד חשוב בטקס הדתי שלי, כדי שלמישהו אחר יהיה טוב. סיוון רב מאיר הוציאה ספר נהדר, תגידו לי שלא הבאתי אותו, לגדול שלוש, והיא מספרת שם רק סיפורים חסידיים, הוא מדהים, הוא בצבע כתום, אני אביא אותו בשיעור הבא כדי שתוכלו לראות אותו, אני רואה שלא הבאתי אותו. והיא מספרת לגדול שלוש, זה ממש עכשיו יצא בהוצאת ידיעות אחרונות, והבאתי אותו. עורק, שופר. והיא מספרת שם את הסיפור הכי ידוע בעולם החסידי והכי מדהים בעולם. בכיתי ממנו, אפילו שאני מכירה אותו. רבי שניאור זלמן מילדי יושב ולומד תורה. הבן שלו, רב דובר, הנשוי, יושב ולומד תורה. הם לומדים תורה ופתאום נשמע קול בכי. בכי! יורד רב שניאור זלמן מילדי, שהיום יום ההולדת שלו, יורד למטה ורואה את התינוק של רב דובר, הבן שלו, בוכה. הוא מרים אותו והוא הולך אליו ואומר לו, הילד שלך בוכה. והילד שלו אומר לו, כולו מואר, רב דובר, מרוב שלמדתי תורה לא שמעתי שום דבר. הוא אמר לו, תורה שלומדים מבלי לשמוע את בכיים של אנשים היא לא תורה. איזה סיפור זה. זה ספר מלא בסיפורים חסידיים מופלאים. הפשטות הזאת, היהדות הזאת, אני שם את השופר שלי, את מליץ היושר שלי בצד, כי חשוב לי העם הזה, חשובה לי שבת שלו, חשובה לי הגעה שלו לבית הכנסת. זה כזה דבר ענקי. אני רוצה לתת לנו עוד שני טיפים על השופר למי שלא תצפה, אבל חבל, תצפו, כי זה על הסימנים ועל הדברים המתוקים והרימון והדבש, אז תצפו בשיעור שישודר ביום שלישי הבא בערב באשירה. אולי התורה הכי יפה שראיתי אי פעם על השופר, קוראים לה תורה פי חט תניאנה של רבי נחמן מברסלב. היא עמוקה מאוד, אל תעזבו אותי אפילו שאתן עייפות, כי היא ריפאה כל כך הרבה נערים בישיבה שלנו, ישיבת אבני קודש. השבוע היה לי משהו מאוד מאוד מרגש, ראש ישיבה בשם הרב ברוך ארניק אמר לי, בואי אני חייב שתגידי דברי חיזוק לבחורי ישיבה, אני רוצה שהם יקומו בפני תורה של אישה, כך אמר הרב האמיץ הזה. אז זה נורא התביישתי והם עוד יותר התביישו וכולנו רק חיכינו שזה ייגמר, אבל זה היה וואו, הם קמו ועוד איך זה היה, זה היה נורא 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 מרגש. ואיך סיכם את החוויה?
חשבתי שזה סליחה.
איך סיכם את החוויה, הבן שלי בנסי, זהו, אמא התפזרה סופית. אז בואו נלמד את התורה העמוקה הזאת, אם אתם לוקחות אותה איתכם, אני משחררת אתכם. צריך להיזהר מאוד, שלא לאכול פרי, שלא נתבשלה כל צורכה. אוי ואבוי, למי שאוכל תפוח לא בשל, אגס לא בשל. וכמו שאסור לקצוץ אילן לפני זמנו, כי אסור לתלוש פרי קודם בישולו ואסור לאוכלה, כי האוכל פרי קודם בישולו יכול להזיק מאוד לנשמתו, כי יוכל לאבד נפשו על ידי זה. הוא מדבר על חוויות בוסר שחווית. חווית לפני הזמן. היית ילדה קטנה, ואו שזה קרה לך על כורחך, או שחשבת שאת רוצה וזה נכון, כי זה all over the place בטיק טוק, ואיך אמרתי השבוע לנערות, איך תדעי שאת מכורה, נותנת לך סימן, מי מפריע למי? האם כשאת מדברת עם מישהי, הפלאפון מפריע לך כל שנייה, או כשאת במסך, בן אדם מפריע לך כל שנייה? איך? קירות את זה ששואלים, או שחוזרים אל המשפט שלה, את אומרת לה, מה שלומך? מה שלומך? מכירות את השידור החוזר הזה? אז סימן ההתמכרות הוא, אם מפריע לך הטלפון, אז את מכורה לאנשים. אם מפריעים לך אנשים, את מכורה למסך. לכולנו ברור איפה אנחנו. האנשים מפריעים לנו. חוויות בוסריות, הנגיעות האלה, החוויות האלה קודם זמנן, מה הן עושות לך? עוד מעט הרפואה, גם אם זה קרה לך, אל תיבעלי. כי הפרי, כל זמן שהיא צריכה לגדול, יש לה כוח המושך, כי צריכה חיות להתגדל, ולכן יש לה כוח המושך שמושכת את יניקתה וחיותה, וכשתולשין הפרי קודם זמנה, היא מוצצת לך את החיים. מה הכוונה? הפרי הוא עדיין בעמדת יניקה, כי הוא צריך עוד כוחות כדי לגדול. את אוכלת אותו פג לפני זמנו, את חווה חוויית בוסר בגיל הלא נכון, במצב הנפשי הלא נכון. את יכולה להיות בת לא יודעת כמה, וזה לא מתאים לך עכשיו. אז הפרי הזה שהכנסת לגוף כי רצית לסבוע, ורצית משהו מתוק, ורצית מגע, לוקח לך כוחות של חיות, כי הוא עצמו, החוויה עצמה, עוד צריכה גדילה, ומשהו מהגדילה שלך קופץ קפיצה, לא בזמנה, וכשבכיתה, כולם ילדות, את כל כך זקנה, וכשכולם כבר כל כך זקנות, את עדיין תקועה בחוויה, ואת כזאת ילדה, ומתי תצאי מזה כבר? כולם התבגרו מאמי. אז מה עושים? ולפרי יש כוח המושך, וכשמתבשל עדי צורכה, פסק ממנה כוח המושך, היא כבר לא תינק לך את הכוחות, כי היא הגיעה לגמר בישולה. ומה צריך לעשות? הנפש שלך הלכה לאיבוד. שאבו לך אותה כל מיני תאוות מרושעות. זה לא את. זה דברים שאמרו לך שהם טובים לך, שכולם עושות ככה, או שאיש רשע או אישה רשעית עשתה לך אותם, ואת הולכת לאיבוד. תאוות רשעים תאבד. תאוות רשעים תאבד כל כך הרבה נפשות. תאוות שנדבקו בך קודם זמנם, כי הילדים חשופים לכאלה חומרים, והגוף שלהם עוד לא בשל, הם צורכים את החוויות האלה, והחוויות האלה צורכות אותם. אז מה קורה? ודע שיש מלאך, ותחתיו כמה ממונים, וכולם אוחזים בידם שופרות, והם עומדים וחופרים תמיד ומחפשים אחר אבדות, והם תוקעים תקיעה תות, ותרועה תות, 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 ואחר כך חוזרים ותוקעים תקיעה, וכשהם מוצאים איזה אבדה, נעשה רעש ושמחה גדולה בעולם, כי יש כמה דברים אבודים, היינו מה שהולכים, אבדות הרבה על ידי התאוות שיונקות את כוחם, תאוות רשעים תובד, ראשי תיבות, תרת, תקיעה, תרועה, תקיעה, זה היה צריך להיות תתת, אבל בגלל שזה כמו תקיעה, אז התרת לוקחים את התרה של התרועה, תאוות רשעים תובד, איזה גאון האיש הזה, את כמו ילד שהולך לו לאיבוד. מי אסוף אותך? מי? תקע בשופר גדול לחירותנו ו... תקבץ את חלקיי שהלכו לאיבוד. אני השארתי חלק אצלו וחלק אצלה, וחלק אני לא זוכרת אפילו למי הלך, והלכתי לי לאיבוד לאלף מקומות. אז בזמן תקיעת שופר יש המון מלאכים. למה? כי למלאך יש רק שליחות אחת בשמיים, ואת התפזרת למלא כיוונים, וחלקי הנפש שלך הלכו לאיבוד בחזות תפזורת ענקית. בזמן תקיעת שופר הולך הקרוז הזה ושואל, איפה את ילדה? איפה את? איפה את? באתי למצוא אותך. איפה שלא תהי. ואפילו מי שהוא צדיק עובד גם כן לפעמים, בבחינת יש צדיק עובד בצדקו. אני אומרת את זה לכל המחזירי בתשובה, מקרבי הרחוקים ובעיקר מקרבי הרחוקות. זה לא פשוט. אני רואה את זה גם על עצמי. אני מגיעה לקהל מסוים, אני מתחנפת אליו, כי אני גם רוצה להיות ככה דתייה מחמד ולהראות שיש לי מושגים מהעולם החילוני. אין לי. אבל ואפילו הצדיקים עובדים לפעמים. ותאוות רשעים טובת, הם ראשי תיבות תקיעה, תרועה, תקיעה. והמלאכים המחפשים אחר האבדות שהם בחינת תאוות רשעים טובת, הם תוקעים תרת. וכל חלקי הנפש האבודים שלך מתחברים לתוכך. אומר הרב הוטנר, תפקיד השופר, ובזה אני מסיימת, אל תעזבו אותי, להחיות רושם שלא נשאר ממנו כלום. למשל, כשאברהם רוצה לעקוד את הבן שלו, בסוף הוא לא עוקד אותו, הוא עוקד עיל במקומו. אבל מי יזכור? מי יזכור לי ש... הייתי מוכנה לעשות את זה. מי יזכור לי שיצאתי אלף פעמים ממי שהציעו לי ולא יצא מזה כלום בסוף, כלום, כלום. בעיל יש שופר, והשופר יחיה את המאמץ שלא נשא פרי. אנחנו פוגשות שוב את השופר במתן תורה. טוט, כל השופר הולך וחזק. מה קרה ללוחות האלה? הם נשברו. לא נשאר מהם כלום. השופר יזכיר את מי שנשבר ליבה. אל תבוזו לזקן ששכח תלמודו, שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון, כל הקשישים. בנות בתקיעת שופר, קורה דבר מדהים לפי הרב הוטנר. כל מיני חלקים שבך, חתיכות זכוכית בגוף שלך, שנשברו והתנפצו, מתחברות, מחבקות זו את זו. איפה היית? איפה היית? איפה הלכה הילדה היפה הזאת, השמחה הזאת? איך נהיית אישה קודרת כזאת ועצובה כזאת? השופר מקבץ. קבץ נידחנו, תקע בשופר גדול לחירותנו, וקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ. הדמות שלך היפה מתחברת עוד פעם. האישה היפה שאת באמת חוזרת לחיות מחודשת. השופר הזה מחזיר אותך הביתה. יאללה, הביתה. מספיקים השטויות. אז אני רוצה שתלכו לבית הכנסת בשבת הזאת. אתם לא תגידו כלום. אין שופר, ישמע בזיונו, ידום וישתוק. המקטרג עכשיו עומד בשמיים ואומר את כל העבירות שלך, ואת אומרת, אוקיי, אני מחכה, זה תכף יעבור ויסמן לי את הסיפור הגדול והמופלא. ביום השני, את הולכת עם החללים הגדולים והצועקים של הגוף שלך לבית הכנסת ומראה לו, הנה, הק, ככה נראית הילדה שלך, זה מכובד לך? לא, נכון? אז תעשה משהו עם זה. ותחשבי בשופר איך חלקי נפשך שחוו חוויות קודם זמנן, פתאום החיות שינקו ממך חוזרת אלייך עכשיו. וזה קורה גם מעוד סיבה, כי מי שפגע בבת ישראל ולא עשה מעולם תשובה על זה, נידון ברגע הזה. ולכן החלקים שלך שהתפזרו שם חוזרים הביתה, הם עושים תשובה. אני מאחלת לך שתחזרי אלייך, מאחלת לך שתסלחי לך, מאחלת לך שתשובי בתשובה אל האישה המהממת שאת, מאחלת לך שתשימי על כף המוזניים את הדבר הלא טוב הזה שקרה לך, ותאזיני להמשך המופלא שיצא ממך. אישה יציבה, אישה ניצבת, אישה שממציאה תפילה שעוזרת לכל עם ישראל. אוהבת אתכן מלא. תודה רבה. וואו, וואו, וואו.